ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
למידה עבורי היא מעשה של שגרה יומיומית. אני לומד תמיד, כל הזמן, כל יום. הלימוד פותח את המוח ופורץ דרך. וזו הרפתקה. כל דבר שאתה לומד, זה הרפתקני. יוסי גינסברג, מחבר הספר עליו מבוסס הסרט בחזרה מטוויצ'י, על ההישרדות באמזונס ועל חלומו שהפך למציאות. והיום אנחנו מארחים את יוסי גינסברג. יוסי גינסברג הוא הרפתקן. תכף אנחנו נברר בדיוק מה זה אומר. הרפתקן הוא גם איש עסקים, סופר, פעיל הומניטרי ישראלי. יוסי ידוע בעקבות טיול שערך בשנת 1981 באזור נהר טוויצ'י שבבוליביה. במסגרת הטיול הזה הוא נאלץ לשרוד בגפו 3 שבועות ביערות הגשם. אני זוכרת היטב שזה היה אחד הספרים שעליי באופן אישי מאוד מאוד השפיע. ובעקבות האירוע הוא כתב את הספר הזה. הספר עובד ב-2017 לסרט קולנוע בחזרה מטוויצ'י. והיום אנחנו מדבר על כל הדברים האלה ועוד. ויוסי כאן, היי יוסי.
אהלן.
מה העניינים?
נהדה.
אני זוכרת את הספר. אני לא הייתי ילדה שקוראת המון ספרים. כן, ילדה סקרנית, אבל... וזה אחד הספרים שקראתי, ואני זוכרת שם היטב את התיאור הזה של הנמלים, ובעיקר אתה זוכר באמת את הפרק של השבועות האלה שבהם אתה נמצא שם לבד. כמה שנים? כבר לפני כמה שנים?
81, כמעט 40 שנה.
וכמה זמן מהאירוע עד שכתבת את הספר?
30 שנה.
זאת אומרת, בפרספקטיבה של טראומה, זה מהר מאוד.
כן. לטעמי, הספר, ההצלחה שלו זה בגלל שאין סופר שכתב אותו. כתב אותו נער שחווה, חוויה מאוד עמוקה, והיה קרוב מדי לאירוע בשביל שתהיה לו פרספקטיבה. הוא פשוט כתב מה קרה.
וזה מה שריתק.
כן. מה שנקרא The Rawness. Mm-hmm. הספר לא מעובד, אין בו תיאורי נוף עוצרי נשימה, אין בו מרחק שיאפשר אנליזה, אלא פשוט הסיפור עצמו בצורה כל כך גם ישירה ואמיתית, כנה, זה מה שהופך אותו למסמך כל כך אותנטי, ואני חושב שזה מה שעשה אותו ספר מצליח.
אז אנחנו כאן בפודקאסטים, אחד הדברים שמעניינים אותי זה באמת להיכנס לראש של האנשים. זאת אומרת, לאופן שבו הם חושבים, לומדים מהסיטואציות שהיו, וזאת מבחינתי המתנה שכל מי שמאזין לנו יקבל מהשיחה בינינו. אתה מגדיר את עצמך כהרפתקן, מאז ומעולם, או בעקבות, למשל, אחד, אירוע כזה, הגדרת את עצמך כהרפתקן, גם לפני כן אמרת, אני הרפתקן?
תמיד. תמיד. אבל יש איזה ציטוט מפורסם של אלן קלר, שאומר, החיים הם הרפתקה גדולה או שום דבר.
נכון.
אז life is a great adventure or nothing.
נכון.
אז זה בהחלט יכול להיות המוטו שלי. החיים זאת הרפתקה מרתקת. כשאתה חי את החיים כמו הרפתקה, אז אתה יודע גם שאתה גיבור. כן? אם אתה החיים שלך הרפתקה, אז מי הגיבור פה? אתה. אם אתה גיבור, זה מחייב. והרפתקה זה אינטנסיביות מסוימת, נכון? זה לא שגרה, זה לא אזור נוחות. אז אני מאמין בחיים כהרפתקה.
אני, כשאני שומעת את המילה הרפתקה, הדבר הראשון שעולה לי זה ריגוש.
נכון.
זה איזשהו משהו שנותן לך תחושת ויטליות. אני הרבה פעמים תוהה ביני לבין עצמי, מה מפחיד אותי יותר, למות או לא לחיות? כי באמת, כי אתה, זה שהעובדה שאתה נושם, לא בהכרח אומר שאתה חי, שאתה חווה את החיים, שאתה הולך על הקצה. מצד שני, יש כאלה שיגידו, תקשיבי, זה לא אחראי. כשאתה נמצא, כשאתה יוצא להרפתקה, תמיד אתה לוקח בחשבון איפשהו שיש מצב שאתה לא תחזור מההרפתקה הזאת?
בטוח לא תחזור אותו דבר.
זה נכון.
אז זה הסיכון. ולכן אנשים מעדיפים לקרוא על הרפתקאות, או לחלום כדרך לברוח מהמציאות, אסקפיזם. אבל בשנים האחרונות פשוט אפשר לראות ריאליטי, וגם לא לחלום ולא לחשוב.
נכון, לתת לחיים כאילו
של, חיים של מישהו אחר, לתת לך את הריגוש בעוד אתה אוכל צ'יפס.
תראה, זה לאו דווקא, אתה יודע, הריאליטי, אני חושבת פעם, כל פעם שהיה איזה קוליסאום גדול, הייתה דרמה בקוליסאום, הרוב ישבו על הטריבונות וחוו סוג של ריגוש. זאת אומרת, מעט מאוד אנשים באמת מוכנים לשחק את המשחק ולהיות על המגרש, כן? בין ה-11 שחקנים שמשחקים שם, והרוב הגדול, אתה יודע, נמצא שם למעלה, מרגיש, נותן עצות, מתלונן, יותר קל.
הרבה יותר קל. השאלה אם זה הייעוד שלנו להיות צופים, או לשחק את המשחק. כאילו, בן אדם בסופו של דבר צריך להיות נאמן לעצמו. והנאמנות העצמית, בעיניי, היא לדעת, כאילו, מה המשמעות. אם אין משמעות, אז באמת, כאילו, למה להתאמץ? וכשיש משמעות, אז שם, זאת הסיבה היחידה לעזוב את אזור הנוחות. כי רק משמעות תניע אותנו לעשות משהו אחר.
זה הסיפור המפורסם, החזרה המיטויצ'י, ומאז היו לך עוד סיטואציות שבהם באמת הייתה סכנה משמעותית לחיים שלך. כאן זה באמת פרק זמן של 3 שבועות, שאתה לא יודע מה יהיה. קרו עוד מצבים כאלה?
מלא, כל הזמן. אני אומר שאם הייתי חתול, הייתי מת כבר מזמן.
אז איך אתה מסביר את זה? איזה שריר עוזר לך? איזה חוזקה עוזרת לך לשרוד את המצבים האלה? אחד, אתה גם מביא את עצמך למצבים האלה, ואתה איכשהו... כן, אתה חושב שאתה מביא אותך את זה, או שהיקום, או whatever?
תראי, לפני כמה ימים התמודדתי ביום אחד עם נדל שעקץ אותי, הקרב צהוב ששימרתי בכוס וודקה, ונחש צפה באורך איזה 2 מטר. אז כאילו, אתה חי באוהל, מטבע הדברים, שאתה חי קרוב לטבע, לפעמים אתה פוגש את הטבע באופן ישיר. זאת בחירה שלי. אבל אלה סכנות אמיתיות של קיומיות, כל אחת מהחיות האלה. יש לה רקורד גם של הריגה. בנוסף לזה, הרבה מההרפתקאות שעשיתי בחיים, יש בהם סיכונים לחיים. אבל, אספר לך, לפני כשנה נסעתי עם הבן שלי באוסטרליה, אחרי ביקור אצל חברים ארוחת ערב, לא שעה מאוחרת, 9:30, חזרנו הביתה באוסטרליה, נסענו על כביש מהיר, מחלף של 5 קילומטר מאיפה שעלינו עד שאיפה שירדנו, 5 קילומטר, אוסטרליה עם ארץ עם תשתיות נהדרות, נפל עץ, אוקיי? עץ ענק, ירד וואו. על הכביש, פגע בכביש ובאותה שנייה אנחנו פגענו בעץ, על פית שנייה.
וואו.
אז כאילו לא צריך, רק צריך לחזור הביתה, כאילו אי אפשר לדעת מתי נכון. זה פוגש אותך, כן? האשליה שהחיים פתוחים היא אשליה. הזיכרון שלנו שאנחנו הולכים למות הוא זיכרון מטושטש. אני זוכר אותו כל יום, בגלל שהמוות מביא את הכי הרבה חיות, כן? כשאתה מודע
אומרת,
לזה...
זאת אומרת, לחיות כל הזמן כאילו זה היום האחרון של החיים.
נכון. כי זה נכון. לא שזה היום האחרון, אבל אנחנו לא יודעים. יש לו פוטנציאל להיות
שזה... כן.
לגמרי.
אז בוא נחיה ונחווה אותו. אני מרגישה היום שאם אני הולכת למשל לרשתות החברתיות ש... פעם, אנשים היו מתרגשים מאיזושהי תמונה שהיא כזאת נחמדה, אתה מסתכל אפילו אחורה, והיום אתה צריך כבר לעשות דברים קיצוניים. גם ברשתות החברתיות יש לא מעט סיפורים על אנשים שמתו רק כדי לייצר את התמונה הזאת באינסטגרם שתעצור נשימה, והם הביאו את עצמם לדברים מסוכנים ונפלו מצוקים וממפלים, וגם האנשים נהיו כבר, זה כבר לא מרגש. אני תוהה אם גם אתה מרגיש ש... דברים שפעם ריגשו אותך, היום כבר לא עושים לך את זה, ואתה צריך להביא את עצמך למקומות הרבה יותר קיצוניים כדי להרגיש את אותה ויטליות שאתה מדבר עליה.
אני אף פעם לא הייתי אנדרנלין פריק, כן?
אוקיי.
לא חיפשתי את זה אף פעם. אני הרפתקן מהסוג הרומנטי, כן? אני לא צריך לכבוש שום פסגה של הר או לעשות משהו שאף אחד לא עשה קודם. אני אוהב לשבת על האדמה ליד מדורה ולשמוע סיפורים של אנשים שחיים בטבע. אני אוהב את התרבויות העתיקות, איפה שעוד יש מקום של שימור שלהם, את הפשטות, את הקרבה לטבע הזה.
עוד יש?
יש.
אוקיי.
עוד יש. זה מאוד עושה לי את זה. את זה אני אוהב. אני אוהב את הפן האנושי, כן? ואת הטבע עצמו, אבל אני לא צריך לכבוש או להוכיח משהו, אף פעם לא ניסיתי להוכיח או לכבוש משהו, כאילו זה לא הסוג של ההרפתקה. ואלה הרפתקנים שבמובן מסוים יש בעייתיות איתם. כי בסופו של דבר, יש סיפור נורא עצוב בקצרה על מטפס הרים שוויצרי, שכבש את כל שבע הפסגות הגבוהות בעולם, ובאיזה ערב הבן שלו, בן השנה, העיר אותו, והוא קם להריסה שלו וניער את הבן שלו למוות. אז זה סיפור אמיתי, כן? זאת אומרת, אז הוא גיבור? אם הוא כבש שבע פסגות הרים, אבל לא יכל לעמוד בתינוק בוכה? אז מה זה? כאילו, גם שום דבר שהוא קיצוני, הוא לא, הוא פחות מרגש. הגיבורים האמיתיים הם גיבורים של היום-יום. במצב קיצון, להיות גיבור זה לא חוכמה. האורגניזם עושה את זה, זה לא אתה. אין לך בכלל בחירה. ביום-יום, כן? אבא שקם לילד הוא יותר גיבור מבן אדם.
מבינה אותך לגמרי, לגמרי. וכמה ילדים יש לך?
יש לי ארבעה ילדים.
אוקיי. ואתה מרגיש שההרפתקנות הזאת זה משהו שהעברת להם?
לא, זה לא עובר לכולם אותו דבר, כל ילד הוא אינדיבידואל לגמרי, אני גם נוכחתי עם הילדים שלי, כל ילד הוא בא, מוכן כבר עם אופי, אחר כך אנחנו נותנים לו מה שנותנים עם החינוך והסביבה וכן הלאה והחוויות, אבל ילדים באים כבר מוכנים, זה מהניסיון האישי שלי, כאבא ראיתי אותם, כי ברגע שהם כל אחד אינדיבידואל, אז ההרפתקנות היא חלק אולי גם שבא עם טבע של בן אדם. אני את ההרפתקנות לא ירשתי לא מהוריי ולא מהחברים שלי, אלא יותר מסקרנות וספרי הרפתקאות שהסעירו את הדמיון שלי וכן הלאה.
היום אתה מתפרנס, אתה בעצם מתפרנס מהיותך הרפתקן. אתה מרצה על הנושא, אתה בימים כתיקונם, לא ימי קורונה, אתה מגיע לכנסים מאוד מאוד גדולים, אתה פותח את האירועים האלה, ומה אתה בעצם מספר שם?
האירועים בדרך כלל הם מבקשים לקבל איזשהו מידע שישפיע לטובה על החיים של האנשים. ברוב המקרים, אני עושה את זה בכנסים של חברות גדולות, אז יש גם איזשהו קשר רלוונטי למקום העבודה, מה שנקרא ROI. זאת אומרת שאנשים שישמעו אותי, יקבלו איזושהי השראה שתעזור להם בחיים, וגם בפרפורמנס, בביצועים שלהם.
אתה יכול לתת לי דוגמה?
כן, בהחלט. אחד המסרים הגדולים שלי, שהם תמיד רלוונטיים היום יותר מאי פעם, זה שמצבים של קושי הם לא עניין של בחירה. להיות קורבן, זאת תמיד בחירה. כן? אז ברגע שאדם יודע,
זאת אומרת, מבין, קורבנות, תפיסת עולם של זה, אני, אין לי מה לעשות, זה לא,
לא בסדר,
תלוי בי.
ומישהו אחר אשם.
כן.
או אוקיי. אני אשם, שזה עוד יותר גרוע, שזה כן, רגשות כן. אשם.
שזה לא לקחת אחריות, כן. זה לקחת אשמה.
בדיוק.
אוקיי.
אז אני מלמד דרך סיפור, שזה נורא חשוב להגיד. אני לא מלמד דרך, אני לא מסביר.
שזה נפלא, כי אתה יודע, מכל ההרצאות שתמיד אני שומעת, אני תמיד אזכור בסופו של דבר את הסיפור. נכון. איך הוא גרם לי להרגיש, ומה באמת לקחתי מהסיפור. אנחנו יצורים שאוהבים סיפורים.
זאת האומנות שלי. האומנות שלי זה ספר סיפור, אבל הסיפור...
סטורי טלר.
כן. בתוך הסיפור יש תמיד מסר, כן? וזאת האומנות שלי, כאילו להעביר את המסרים שלי עטופים בסיפורים. אם הייתי רק מעביר את המסרים, אנשים לא היו מקשיבים, כי אין לנו סבלנות לשמוע את הדעה שלך ומה אתה חושב, למה מי אתה, וחוץ מזה אני עסוק בלחשוב על משהו אחר כרגע, סליחה.
כן.
אבל כשאנחנו מספרים סיפור, אנשים פשוט, הם לא שולטים בזה, הם מרפים, הלסת נרגעת, והם כולם בהקשבה מלאה, כי הם רוצים לדעת מה קרה. לתוך הסביבה הזאת, חשוב להכניס את המסרים הנכונים. קודם כל, כדי לשרת נאמנה את הלקוחות שלי. אני לא בא מתוך אינדלג'נס, כן? לא בא בשביל לספק את עצמי. אני עושה עבודה. אז לכן, בקונטקסט העסקי, יש שני כיוונים. העצמה אישית של האנשים, וגם הרחבת מה שנקרא pushing the envelope, כאילו להרחיב את היריעה קצת.
כן.
וזה אני עושה על ידי הסברים שהם מה שנקרא counter-intuitive, הפוך ממה שאתה חושב. גם אם אתה לא מסכים איתי, אם אמרתי משהו הפוך ממה שאתה חושב, אתה במקום להגיד, אוקיי, נכון, אני מסכים איתו שאין בזה שום ערך, אתה אומר, רגע, בוא נחשוב על זה שנייה, אני מתנגד לו, אבל למה? ואלה שני הסוגים של הערכים שאני נותן בהרצאות האלה. אז דוגמאות נתתי לך. למשל, אני מסביר שהישרדות זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. כן?
כי מה, הרצון לחיות?
מה שקורה.
לשרוד?
לא הרצון. מצב הישרדות אמיתי.
אוקיי.
הוא ביצוע, אני מגדיר אותו, הישרדות שווה ביצוע AC. או באנגלית פיק פרפורמנס.
שאתה נמצא במצב הישרדות, שבו אתה צריך לשרוד, זה בעצם מוציא ממך את כל היכולות.
הכי טוב שאתה יכול להיות ever. תראי, אני אתן דוגמה נורא ברורה שכולם יבינו. השיאים בספורט נשברים באולימפיאד. למה הם לא נשברים קודם? כי זה המצב הכי קיצון. שם האתלטים הכי טובים מתחרים אחד בשני, רק שם נשברים השיאים. למה הם לא נשברים 4 שנים? כי המצב קיצון מוציא ממך את המיטב.
אז איך אנחנו יכולים להביא את עצמנו? כי אולימפיאדה זה כמו, גם ראיינתי אנשים מדליסטים אולימפיים, ובאמת הם אומרים, אני מתאמן לקראת זה, אני מגיע מוכן, אבל בחיי היום-יום אין פודיום, ואף אחד לא ישיר את ההמנון, ואתה לא עשית הישג עצום, אף אחד לא ידפוק בדלת וייתן לך גביע. איך אתה מניע את עצמך בחיי היום-יום לשבור את ההישגים של עצמך? וכמו שאמרת, אני מסכימה עם זה לגמרי, זה לא עוד פסגה. זה אולי להיות יותר אנושי, אולי להיות יותר סקרן, אולי להיות יותר ערב הדדית למי שנמצא סביבי. איך?
יש לי הרבה יותר מדי מה להגיד, אז אני אנסה, קודם כל אני צריך להבין שהאולימפיאדה זה דוגמה, אבל אם אנחנו ניקח אותה לחיי היום-יום, אולימפיאדה זה תחרות, אוקיי? אנחנו חברה שחיה בתחרות, אחד הערכים הכי גדולים של העולם המודרני, זה הערך של תחרות, כן? ואנחנו מנחילים אותו. בוא נסתכל על האולימפיאדה, וניקח מהאולימפיאדה את החוכמה של התחרות. האם יש באולימפיאדה, במרוץ, נניח, יש 8 רצים ב-400 מטר משוכות, האם יש מישהו שהפסיד במרוץ? 3 על הפודיום עם המנונים ודגלים, עוד 5, לא. בוא ניקח את השמיני, הוא בטח הלוזר פה. מישהו הפסיד פה, זה השמיני. זה העניין המעניין, מיכל. אף אחד לא מפסיד. השמיני, זה שהגיע האחרון, שבר את השיא האישי שלו, בדרך כלל גם שבר את השיא של המדינה שלו במרוץ הזה. גם זה שהגיע האחרון, רץ הכי מהר שהוא רץ אי פעם, ושבר את השיא האישי שלו. את זה צריך להבין.
בתחרות, אז אתה בעצם אומר...
בתחרות אין מפסידים, לא יכולים להיות מפסידים. ההגדרה האמיתית של תחרות, זה כולם נהיים יותר טובים. אף אחד לא יורד, אף אחד לא נופל, אף אחד לא מפסיד. וזה מה שחשוב לקחת מהאולימפיאדה לחיי היום-יום, להבין שתחרות מעלה את כולם, ואין מצב שיש תחרות של מנצח ומפסיד.
זאת אומרת, אם אני מבינה אותך נכון, זה אולי פחות תחרות ויותר הישגיות. ואם אתה נמצא ברמת תודעה, שאני משפר את עצמי באופן תמידי, הרי באולימפיאדה של החיים אין זוכה אחד. זאת אומרת, אם אנחנו בסוף אולימפיאדה זוכרים את הרץ הכי טוב, את השוחה הכי טוב, בחיים עצמם יש מישהו שאומר, תקשיבי, אני השתפרתי לאין שיעור, אולי לא כתבתי ספר, אולי אני לא מרצה בעולם, אבל אני יודע איפה הייתי לפני שנה ואיפה אני היום. זאת אומרת, אתה מעודד אותם להיות הוורסיה יותר טובה של עצמם, להאמין שאותו תרגול אימון יביא אותם למקום יותר טוב?
לגמרי.
אוקיי.
המסלול שלנו זה להשתפר, להיות הכי טובים שאנחנו יכולים להיות ביחד. אגב, זה משהו מאוד מעניין, שאני מזמין גם את המאזינים שלנו לבדוק. לבדוק את הערך תחרות במילון. באנגלית, זה competition, ולראות מה המקור הלטיני, כי המילה המקורית היא מלטינית.
מה?
ולראות, לנצח ביחד.
יפה.
הגדרת עבודה המילה.
עבודה צוות. יפה.
To strive Company. Together.
כן.
וזה, כאילו, אם אני אקח את ה... שוב, אם אני אסתכל על האמזונס ומה למדתי, תראי, יש כמה חוקים מסוימים שאם נבין אותם, והם חוקים אקסיומטיים, אי אפשר להתווכח איתם. אי אפשר, כן? האנושות חייבת להבין את החוקים האלה, כי זה החוק, זה חוק טבעי, אוקיי? חוק אחד הוא, אנחנו כולנו משפחה אחת גדולה, אוקיי? זה לא חוק פילוסופי, זה חוק שאת יודעת, קוף הוא 99% מהגנטיקה שלנו, בננה היא 50% מהגנטיקה, אוקיי? אני ובננה...
ושלשול, 70%.
70%, אוקיי.
זה מטורף.
כן, אז אוקיי, אז אנחנו משפחה, זאת עובדה, אנחנו, כן? אנחנו בנויים מאותם חומרים, אנחנו משפחה אחת שיש לה פנים שונות, אבל אנחנו משפחה אחת. החוק השני הוא, כולנו חווים כל תופעה, לא חשוב איפה היא, אין תופעה מבודדת. דוגמאות.
מה, אפקט הפרפר, מה שנקרא?
משהו כזה, אבל אני אתן דוגמאות רלוונטיות. מלחמה בסוריה, פליטים בגרמניה. כן? רודן באריתריאה וסודן, 50,000 זרים בישראל.
זאת אומרת, יש בסומליה, של גבולות, אבל בסופו של דבר הכל משפיע על כולם. והיום בכלל אנחנו רואים את הגלובליזציה.
קורונה, לסין, עטלף, זה משפיע על כולם. זה החוק השני. אי אפשר להתווכח עם החוקים האלה.
עכשיו אומרים משהו מעומדס, כל שנייה יש איזושהי אינפורמציה אחרת. זאת אומרת, ההבנה הזאת שאנחנו רקמה, זה אפילו לא אנושית, זה רקמה אחת גדולה, החי והצומח והאטמוספירה, ותקרא לזה איך שאתה רוצה. כולנו אותו דבר.
כולנו ביחד.
ביחד, אתה
צודק. החוק השלישי, חשוב להגיד אותו, זה נקרא interdependence, תלות הדדית, ערבות הדדית, אנחנו תלויים זה בזה. ברגע שאנחנו מבינים את זה, בהקשר של התחרות, אתה לא יכול שיהיה מישהו יפסיד. למה? כי הוא משפחה שלך. אם הוא יפסיד, זה ישפיע גם אליך. ואם הוא ייפול, גם אתה תיפול. אז אם מבינים את זה, אז עכשיו אני אדאג רק לעצמי. אני חשוב לי שיהיה לך טוב. תחרות, אני רק רוצה להסביר את זה, כי זה מאוד מאוד חשוב. תחרות, איך שאנחנו מבינים אותה, זאת אלימות קשה. כי מה תחרות אומרת? איך שאנחנו מבינים אותה? אין מספיק לי ולך.
נכון, זה או אני או אתה.
ואז אני חייב להיות אלים. אני חייב לפגוע בך. אין לי ברירה. כי אם אין מספיק לי ולך, עם כל הכבוד.
שזה טעות?
זה טעות איומה.
נכון. והיום דווקא אני מרגישה שיותר ויותר אנשים מבינים את הכוח של שיתוף פעולה. שכל מה שקשור להמצאות חדשות, זה פחות, כן, להמציא את הגלגל, זה יותר בעצם להסתכל על חיבורים בין סתם שתי טכנולוגיות וליצור משהו חדש. נהג מונית, אפליקציה וזה, הנה יש לנו, אם זה אובר או גט טקסי, והכל בעצם מתחיל מהצרכים הבסיסיים, של הבן אדם, האופן שבו הוא חושב, ולספק לו באמת את הדברים. אבל כשאנחנו מדברים על ערבות הדדית, שומעים אותנו עכשיו, ומישהו אומר, כן, אבל מה, זה שאני יודעת מה, מרק צוקרברג מחזיק כל כך הרבה כסף, איך זה עוזר לי בחיים? זאת אומרת, אנחנו מדברים על אפקטים לטוב ולרע, אבל עדיין אנחנו מדברים על חברה קפיטליסטית, יש אנשים שלכאורה יש להם, אם אני מדברת במושגים של חומר, ויש אנשים שחווים חוסר. האם באמת המשהו החומרי הזה הוא זה שמעיד על השפע ועל החוסר?
כן, המשהו החומרי הוא בסיסי. אז קודם כל, רק בהערה קטנה על מרק צוקרברג, הוא חתם עם וורן באפט, עוד כמה, חצי מהכסף שלו הוא נותן. אז כבר יש איזה, החלוקה הלא צודקת צריכה להיות מתוקנת, והעניין החומרי כמובן הוא בסיסי, שוב במובן של הישרדות. אם אין לנו את המובן החומרי, קודם כל, אנחנו במצב של הישרדות אמיתית, ומצב של הישרדות אמיתית הוא פיק פרפורמנס, אבל אי אפשר לחיות כל הזמן בפיק פרפורמנס. פיק פרפורמנס זה מצוין, אבל צריך לנוח.
נכון, חייבים להתאושש.
אי אפשר להיות במרוץ כל הזמן.
נכון, נכון.
לכן החומרי הוא בסיסי. ולגבי החומרי אני רוצה להגיד לך, הקורונה יכולה לתרום מאוד, כי בסופו של דבר, מה שצריך לקרות ויקרה, זה מה שנקרא UBI. UBI זה Universal Basic Income. אתה נושם, אוקיי, מגיע לך מזכורת. ככה מסבירים מה זה UBI. זה לא משהו סוציאלי. אין לך כסף, אנחנו ניתן לך, כי אתה עני ואתה לא יכול. לא, אתה נושם, אז מגיע לך את הכבוד שלך. מה זה הכבוד שלך? אוכל, ביגוד, בריאות.
קורת גג.
קורת גג והשכלה. אוקיי? חמשת הדברים האלה, זה נקרא UBI. מגיע לך. זה הכי קפיטליסטי שאפשר. למה? כי הדבר הכי לא קפיטליסטי, זה המצב של החברה היום. המצב של החברה היום בעולם, מהי משמעות הקיום עבור רוב האוכלוסייה? מה המטרה של רוב האוכלוסייה? התשובה נורא עצובה. לנסות לגמור את החודש. This is the purpose of life. זאת המטרה. ואני אומר, זה עוול, לא בשביל זה נולדנו, בשביל לנסות לגמור את החודש. ועם זאת, זה החוויה של רובנו בעולם, זה לנסות לגמור את החודש. בארץ לא מספיק בזוג, לא מספיק שבן אדם אחד עובד. שני בני הזוג עובדים בשביל לנסות לגמור את החודש.
אבל יוסי, יש לי שאלה.
זה עצוב נורא, וזה לא המטרה של האנושות.
של האנושות, אבל אתה גם, אתה מרצה בארגונים, ואחד הדברים שהיום אנחנו מאוד מאוד רואים זה, בוא תוכיח לי שיש לך ערך. העובדה שאתה נושם, אתה אומר, בן אדם נושם, יש לו את הזכות הבסיסית ל-1, 2, 3, 4, 5.
נכון.
והיום בחברה, אנשים אומרים, תקשיב, בוא תוכיח שאתה נחוץ. בוא תוכיח שיש לך ערך. אבל אם אתה לא, ואתה צריך כל הזמן להמציא את עצמך באיזשהו אופן מחדש, ולהצדיק את קיומך. אתה בטח גם מרגיש את זה שאתה מגיע לארגונים.
לגמרי. אבל בוא נראה ככה. קודם כל, אני חושב שאיינשטיין אמר שאם נמדוד דג על ההישגיות שלו בלהגיד לו לטפס על עץ, אז הפרפורמנס שלו לא יהיה כל כך טוב. נכון. כן? אז השאלה איך אנחנו מודדים יפה. כמה אתה טוב.
אהבתי את האנלוגיה.
אוקיי, ולמדוד כמה אתה טוב, אנחנו יודעים, אתה הכי טוב במה שיש לך את הקריאה לעשות, במה שיש לך את הפשן, את התשוקה, במה שיש לך את הכישרון, במה שיש לך את הנטייה, ואז זה גם לא עבודה, אז אתה לא עובד, אתה מבטא את עצמך.
נכון. זאת.
ו-UBI מאפשר לאנשים, במקום לנסות לגמור את החודש, למצוא במה הם טובים ואיך הם יכולים לתרום.
אז אני אשאל אותך עכשיו, אני נסגר השלטר, אי אפשר לטוס, אתה לא יכול להגיע לכנסים, אתה לא יכול לעשות את מה שבעצם עשית, להתפרנס נכון. ממה שהיית רגיל בהרפתקנות שלך. ואני רוצה להיכנס לראש שלך, ההישרדותי, בוא נחשוב שעכשיו אתה נמצא, זה סוג של לתקן, אתה נמצא באמזונס, אולי אין נמלי אש שאוכלות לך את הגוף, אבל מה אתה עושה? מה אתה עושה היום בבוקר כדי להמציא את עצמך מחדש, כדי להיות רלוונטי?
אז קודם כל צריך, יש פה שני דברים. אחד, זה להבין שאני לא במצב הישרדות, אוקיי? כי מצב הישרדות, אם אני יחשוב שאני במצב הישרדות, הגוף שלי יאמין לי. ואז זה מה שנקרא הישרדות מדומה. מה זאת אומרת? אני עכשיו חושב שאני בהישרדות. הגוף הורמונלית מגיב למצב הישרדות, אבל למרבית הפלא, אם אני הולך למקרר, יש שם שני לבן, ובקופסה יש לחם, ואם אני הולך לחדר שינה, אני רואה, יש מיטה וקרית וסמיכה. אני לא בהישרדות.
זה, זה, זה קצת מה שתיארת, אנשים שבהתקף חרדה, שאין להם שום קשר למה שקורה במציאות, אבל הסיפור בתוך הראש, והגוף מאמין לסיפור הזה בתוך הראש.
אבל זה יותר מסוכן ממצב אמיתי. כי במצב אמיתי אתה בביצועי C, במצב לא אמיתי אתה בסטרס, שהוא הבסיס לכל המחלות.
זאת אומרת, קודם כל, אני מסתכל על האמת. האמת היא שהכל בסדר.
היום לפחות הכל בסדר. אז עכשיו אני לא במצב הישרדות. אז מה לגבי מחר? אוקיי, כאן כבר יש לי כוח פעולה.
אוקיי,
אז לכן, כי אם אני חושב,
עצה מאוד מאוד חשובה, כי באמת במצב של סטרס, אין שום יצירתיות ושום יכולת למצוא פתרון. אז זה אומר, בוא, כל מי שמאזין לנו, גם אם נדמה לו שסגרו את השלטר, והנה, אין שום סיכוי, בוא. אתה חושב, אתה יכול ללכת, יש מקולת למטה, אתה יכול לאכול, אז
היום אתה בסדר, גם אם אתה חייב כסף, וגם אם בינתיים, היום, אז קודם כל, אני אומר את זה פרקטית, כדי שאנשים, כי במצב של הישרדות מדומה, זאת אומרת שאתה משדר שאתה בהישרדות, אבל אף אחד לא רודף אחריך, החיים שלך לא באמת בסכנה, רק בראש, זה מצב מסוכן, הוא לא בריא לך.
ברור.
אז קודם כל, תרגיע מתוך ההבנה הזאת. עכשיו, בוא נסתכל על איך ממציאים את עצמנו. זה מה שאני עשיתי.
ואתה עושה עדיין.
אני עושה עדיין, כן.
אני רוצה לשאול אותך ככה כמה שאלות לסיכום, ותענה ככה בקצרה מה שמרגיש לך. באיזו חוזקה שלך אתה גאה במיוחד?
להיות נוכח ולבטוח בעצמי בכל רגע נתון.
ואיך אתה מתחזק אותה?
קודם כל, להיות נוכח, זה מדריש, זה מצריך תחזוק, כן? זה מחזיק תחזוק תודעתי, ולכן אני עוסק עצמי בתדרוך תודעתי. במילים אחרות, אני יושב ועושה כמה סוגים של תרגולת, כמו מדיטציה, כמו תרגולת נשימה, וגם אני כותב לעצמי איזה עמוד 2 כל בוקר.
מקסים.
אלה תרגולים הכרחיים, כדי להיות במצב הזה, שהוא מצב מאוד מיוחד של בן האדם, מתנה שיש רק לאדם, היכולת להיות מודע.
מתנה כן? גדולה מאוד.
אז, אבל היא לא כמובן מאליו. אחרת נכון. המודעות נחטפת על ידי מה שקורה עכשיו, אבל אני לא נוכח שמה. כשאני לא נוכח שמה, אני חושב שזה מה שקורה וזהו. כשאני נוכח, יש לי פרספקטיבה לראות, וכשיש לי פרספקטיבה, נפתחות בעיניי אפשרויות. לכן המודעות היא הנוכחות ברגע. כי אם אני נוכח ברגע בלי להיות מודע, אז אני לא באמת נוכח, אני נסחף ברגע.
אתה מרגיש שהקדמה היום, אני לא אגיד קלקלה, אבל שינתה משהו במובן של המצלמה הזאת שזמינה, שאם לא צילמתי זה לא קרה, והיא קצת משבשת לנו את הלהיות בכאן ועכשיו. אני אתן את הדוגמה הכי בסיסית. להיות במופע של הילד שלי, ובמקום להיות שם ולצפות ולראות ולחוות, אתה עסוק בתיעוד הכי מדהים, באינסטגרם שאתה תעלה, בתמונה בוואטסאפ המשפחתי, ותכלס, אתה לא באמת שם. אתה מרגיש שהיום זה יותר מאתגר להתאמן על הלהיות שם?
זה תמיד היה מאתגר.
אוקיי.
אני לא... עכשיו יש איזה אמצעים טכנולוגיים של השחת הדעת, אבל אני לא חושב שאיזה, הדעת הייתה מוסחת גם ככה. הדעת באופן כללי היא מוסחת. צריך התערבות כדי שהדעת לא תהיה מוסחת.
Okay.
זה דבר שמצריך התערבות, תמיד היה מצריך התערבות.
נכון.
וזאת עבודה נפלאה, ההתערבות, וזה מה שאני קורא הרפתקה. כי ללכת אל הלא נודע, כן? שזה מה שהרפתקה נושא. אין יותר לא נודע מאשר נבחי התודעה.
נכון. נכון. תשלים את המשפט. לחלום עבורי זה?
לייצר את המציאות.
Mm.
החלום הוא התבנית של המציאות שנוצרת. שום דבר לא נוצר אם לא חלמתי אותו קודם. בזה שאני חולם, אני מקבל את המתנה האלוהית שאומרת, אתה נבראת בצלם ובדמות האל. צלם ודמות האל, האל הוא בורא, האל הוא לא נוצר אלא יוצר, האדם קיבל מתנה להיות יוצר. איך יוצרים? על ידי חלום.
נכון. אנחנו נמצאים כאן באולפן, מישהו חלם את הדבר הזה.
לא ספק.
לגמרי. למידה, לימודים, עבורי הם?
מעשה של שגרה יומיומית. אני לומד תמיד, כל הזמן. למשל עכשיו, אני לומד שתי שפות.
איזה?
גם ערבית וגם רוסית. ערבית כי אני אוהב, ואני גר ליד ג'סר הזרקה, אז למה לא? ורוסית כי בחדר כושר איתי יש כמה רוסיות, וכל יום אני לומד מהם שתיים, שלוש מילים. הלימוד זה דבר מאוד יפה. כאילו יש שני תכונות בעבודה עם המוח. אחד זה repetition, כי אני מחזק ויוצר תבניות. שני זה הרחבה. הלימוד יוצר passways חדשים, הוא פותח את המוח, הוא פורץ דרך, זה גם הרפתקה. לא ללמוד, זה ללכת בשגרה. כל דבר שאתה לומד זה כבר הרפתקני.
נכון.
אתה פותח משהו חדש.
פותח ומתפתח. אתה יכול לשתף אותנו באחד מהחלומות הבאים שלך?
יש הרבה חלומות, אבל החלום שלי זה, בוא נגיד, אחד זה להשפיע יותר, להשפיע. הסיפוק הכי גדול שיש לאדם, זה כשהוא משפיע לטובה. זה באמת המשמעות.
יפה. כי ההשפעה היא לטובה. כן. אתה יכול הרי לרצוח, והנה השפעת ואתה משמעותי, לא. ומדברים עליך, אנחנו לא מדברים כמובן על זה.
לא.
יש אנשים שמעידים על עצמם, ובזה אנחנו נסיים, שהם אומרים, לא חולם, אין לי חלומות, שישאר ככה, תפו תפו, ומה יש לך להגיד לאנשים שמעידים על עצמם? לא, לא חולם, אין לי חלומות.
איש באמונתו,
אחי. אוקיי. Okay.
זה עליהם. כאילו, אני מוכן, כל מי שישאל אותי שאלה איך, אני אשמח להסביר לו. מי ששמח כן. איפה שהוא נמצא, שיבוסם לו, כל עוד זה לא מפריע למישהו
יפה.
אחר. אבל...
אתה לא מבזבז באנרגיה בלהצדיק את עצמך, או לשכנע מישהו אחר בטעותו, כל אחד יעשה מה שטוב לו, רק שיודע באמת, באמת, בינו לבין עצמו, שבאמת טוב לו.
כן, מה זה, אבל מה זה טוב? שם אני מתעסק הרבה במה זה טוב. יש לי הגדרה לזה, כן? אני אומר, טוב, במילה אחרת, רוב האנשים יגידו, טוב, מה אתה באמת רוצה? אני רוצה להיות מאושר. אני לא מאמין בזה, כי ברגע שאתה רוצה להיות מאושר, אתה מודה בזה שאתה לא מאושר. שאתה רוצה, זאת אומרת, אני לא עכשיו, פעם יהיה לי. אותו דבר זה טוב. אין טוב. טוב זה כאילו איזו אשליה שהכל יסתדר, ואז יהיה לי טוב. זה אף פעם לא מסתדר. צריך להיות טוב עכשיו.
זאת אומרת, כל משהו שאתה מייצר, סתם כתבתי ספר, נוצרו עוד בעיות. אין, אני אומרת, בעיות זה סימן לחיים. אבל חלק מזה זה טוב. נתת את הדוגמה של כושר, אתה נמצא שם בחדר הכושר, אתה מזיע.
זה קשה, זה קשה.
נכון, אבל בסופו של דבר, כיף לך, יש לך גוף חזק, הוא יכול לאפשר לך לחוות את כל ההרפתקאות האלה.
טוב, טוב זה עכשיו. מה שטוב זה עכשיו. טוב אחר כך. זה אשליה.
נכון.
לכן צריך להבין את זה, שגם אם קשה, זה לא אומר שלא טוב, זה לא אומר שאני לא מאושר. המחשבה שהמאושר זה שמזורחת רק עליי, כל מה שרציתי יש לי, ושום דבר לא כואב לי. זה אף פעם לא יקרה. אף פעם לא יהיה טוב.
כן, ההגדרות של אושר ושמחה הן באמת מגוונות. אני באמת חושבת שככל שאתה מודה בינך לבין עצמך, איך אתה רוצה... להרגיש ולומד איך אתה יכול לצמצם את הפער הזה בין המקום שאתה נמצא עכשיו למקום שבו אתה רוצה להיות, מבחינת הרגשות אני מדברת, לא מבחינת נכסים או דברים כאלה. אז יוסי, היה לי לעונג.
גם
אני מאוד. מאחלת לך עוד הרבה מאוד הרפתקאות, מאחלת לך להמציא את עצמך מחדש, ובאמת להיות בכל רגע נתון בכאן ועכשיו, שזה כשלעצמו ההרפתקה הכי מדהימה בעיניי.
הללויה.
תודה רבה.
תודה.
האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.